היי, אני ליאור.
ואני אהרון.
ואנחנו עושים ריוואץ' ל-90s. בכל פרק נדבר על סדרה אחרת שאני גדלתי עליה.
ואני רואה לראשונה בתור אדם מבוגר יחסית.
יחסית. ביחד ננסה לברר מה לעזאזל ראינו בתור ילדים. בואו נתחיל. אוקיי, בואו נביא משהו לשתות ואז נתחיל.
יאללה.
אנחנו מדברים היום על נילס הולגרסון. נילס הולגרסון היא סדרת אנימה יפנית שהופצה בישראל בשנת 1986 בטלוויזיה החינוכית, ומבוססת על ספר בעל שם דומה, מסע הפלאים של נילס הולגרסון ברחבי שוודיה. זה הרבה יותר ארוך, כן? די השמיטו...
בטח נשמע גם מאוד מרשים בשוודית.
כן. אל גרוכף גפי שאת נילס הולגרסון יעבור לפי שפה. כן. מאפן. די השמיטו את רוב הטקסט מהספר המקורי, והשאירו רק שם, בלי ממש להסביר את העלילה, כמו רוב הסדרות מאותה תקופה, כן? מה זה הלב? הלב של מי? לב של מרקו, כן?
נדבר על זה בהמשך.
אז שיר הפתיחה בעצם מספר לי את הסיפור תכלס. שיר הפתיחה זה תקציר הסדרה בעצם, בשביל ילדים. הספר נכתב בשנת 1906 על ידי שלמה לורגלבאף.
אתה מאוד משתפר.
אני בדקתי את זה, כן, אני בדקתי, ככה אומרים, לורגלבאף.
ככה לאט.
הספר נכתב ככלי עזר ללימודי גיאוגרפיה והיסטוריה של שוודיה בבתי הספר. אתה למדת גיאוגרפיה של ארץ ישראל?
הייתי מת ללמוד גיאוגרפיה עם גמד קטן שמסתובב ו...
כן, זה הרבה יותר כיף ללמוד ככה מאשר, טוב, זה רצועת החוף הזאת, המורה משעמם לי.
בין רצועת החוף רגע. לרצועת ההר, יש לנו את ההר המרכזי, יש לנו כן. שם אקוויפר.
רגע,
נילס, יש פה אקוויפר, בוא תראה.
וואו, המורה, מה זה אקוויפר? זה נורא מעניין אותי. כן, אז אני מדמיין, בגלל שאני מורה של חטיבת ביניים, וזה פחות או יותר רגיל של נילס, פחות, אבל בערך, אני מדמיין כיתה שלמה של נילסים, כולם עם משרוקיות בפה, וצורכים ומשתוללים, איך אפשר ללמד את הילדים האלה? זה מה שאני צריך לעשות ביום-יום. אז היה לי הרבה יותר קל לעשות את זה, אם במקום להעביר להם את החומר, הייתי מספר להם סיפור מעניין, כן, על הרפתקאות וקסמים. זה בעצם דרך הרבה יותר טובה להנגיש את הדבר הזה, כן? אני קראתי באיזה מקום שהספר עבר הגהה כמה פעמים, כי לפי גורמים חינוכיים שונים, הוא היה בעייתי. אני מנסה להבין מה היה בעייתי
אולי הוא יציג את הגבולות של שוודיה באופן לא נכון.
או שאולי, אולי הוא... טוב, אני לא יודע למה, אבל הספר עבר הגהה כמה פעמים, זאת אומרת, התייחסו אליו בתור ספר חינוכי לחלוטין, ספר דידקטי, שמשתמשים בו כדי ללמד ילדים על שוודיה. אז מעניין מה פספסנו, יכול להיות שיש שם כל מיני... לא יודע, אין לי מושג. נילס ובזה הבר הפכו לאוצר תרבותי של שוודיה, והם מופיעים על שטר של 20 קרונות, זה אמיתי. השטר, אתה משלם עם אבזי בר.
זה עולה שלושה נילסים.
שלושה נילסים? שלושה מולים. כן.
מולי! איזה דמות.
וואו.
כל מדהים בי.
אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני גדלתי על פרפר נחמד, והקול של מולי...
זה הקול של?
הקול של בץ. הקול המקורי של בץ. למדבב של מולי ושל בץ קוראים יוני חן, קראו כי הוא נפטר, והוא היה כאילו מגה מדבב, היה לו אולפן משלו, והוא, יש לו קול ייחודי. לא רק שהוא עושה את מולי, הוא עושה עוד, אני חושב שהוא עושה מאות דמויות בסדרה הזאת, בגלל שיש מלא דמויות. אתה יודע כמה מדבבים יש בסדרה הזאת? סך הכל?
לא יודע, יש איזה בטח איזה שלושה, כמו כמיטב המסורת הישראלית.
כמיטב המסורת הישראלית, לא רוצים להוציא הרבה כסף על דיבוב. יש שישה מדבבים עיקריים, ויש כמה הופעות אורח קטנות, כן? אז תחשוב על זה, למשל, שימון כהן, אוקיי? אני נותן לך את שימון כהן כדוגמה. שימון כהן גם עושה את מלא דמויות במומינים, שגם שם יש המון דמויות וכל דמות צריכה כל אחר. אז ההורים של נילס, נגיד, או יותר נכון, בוא נגיד הכלב, הכלב העצלן שבחצר של נילס, אז יש לו קול כן. ספציפי. הוא נשמע, נילס, מה אתה רוצה ממני? אני רוצה לישון. ושומעים אותו בפרק הראשון ובפרק האחרון. עכשיו, שימון כהן עשה איזשהו קול מסוים בפרק הראשון, והוא צריך סוג של לוודא שהוא לא חוזר על אותו קול פעמיים, אז הוא צריך משהו כמו עשרות של קולות. עכשיו, הוא יכול לעשות את זה כי הוא סופר מוכשר, אבל זה נראה לי סופר קשה לחשוב על כל כך הרבה קולות לעשות. אז נילס עם שישה מדבבים, עושים מאות קולות, זה לא משהו שהוא יוצא דופן בסדרות של אז, ואמרתי כבר בפרק הקודם שזה הופך את המדבבים שלנו למאות גדולים. אבל קודם כל, חסות. הפרק של היום משודר בחסות.
בואו הבתים, בואו ללפלן, בואו איתנו לארץ העופות. זו ארץ החלומות שלנו.
זוהי מולדת כל בעלי הכנף.
בואו נדבר רגע על שיר פתיחה.
שיר פתיחה, אם מדרגים את פתיחים של סדרות, זה השיר שלוקח, הוא... מבחינת הביצועים המקוריים, אני מדבר, לא אנשים עושים קאברים לשירים, אבל מבחינת שיר מקורי הוא פשוט מרגישו כמה רמות מעל שירים של פתיחים אחרים.
כן, זה, שוב, זה, כל הסדרות האלה הן יפניות, זאת אומרת שהמלחינים הם יפנים, אין שום דבר שוודי בלחן או בשום דבר שקורה שם. וכן, ואצלנו שר את זה יגאל בשן. מי ששרו את הפתיחים של הסדרות בתקופה ההיא, היו מגה סטארס, זה לא היה...
זה לא היה מדבבים של הסדרות?
לא, זה לא היה מדבבים, תמיד הביאו אנשים, כאילו, עם קליבר גבוה, לא יורם גאון וכאלה, או אריק איינשטיין, זה יכול להיות מגניב, אבל הביאו ססי קשת, והביאו את אילנית, אילנית שרה כל כך הרבה פתיחים, הביאו את חיים נחמיאס, הביאו אנשים בעצם שיעשו עבודה רצינית, עבודה מקצועית, ויגאל בשן, יגאל בשן עשה, בעצם ביצע את הפתיח של נילס ממש 4-5 שנים אחרי שהוא שחרר את האלבום הכי מצליח שלו. זאת אומרת...
זהו, כאילו הגיע משיא הבמות ומשיא כן. זה, הוא כן, אז הוא כן הגיע בתור סופרסטאר ולתוך כן. סדרה.
אז כן, יגאל בשן הגיע לשיר את נילס הישר מהבמות הגדולות, שהוא דרך עליהן, וזה לא, בתקופה היא זה לא היה משהו פחות לבוא ולשיר באיזושהי תוכנית טלוויזיה, זה היה... זה היה הדבר, זאת אומרת, כולם עד היום זוכרים את השירים האלה, אפשר להגיד שזה אחד השירים המצליחים של יגאל בשן. יגאל בשן עשה גם את הופה היי, עם עוזי חיטמן, והוא היה הרבה בפסטיבלי זמר של ילדים, אז זה מאוד מאוד התאים. והשיר הזה בעצם, מי הדמות ששרה את השיר? בוא נילס, בוא תראה. מי...
זה כאילו המספר מבחינתי, מספר. נכון?
כן, המספר אומר, בוא תסתכל איך החיות חיות כאן, מלמעלה, כן? כי כשהופכים אותך לגמד, ואתה מסתכל על כולם מלמטה, אתה לא יכול באמת לעבור איזשהו תהליך, אתה צריך להיות למעלה, ולראות את הדברים ככה מנקודת מבט חדשה, בשביל לעשות איזשהו...
ולכן מצד אחד הופכים אותו לגמד, מצד שני הוא מלמעלה, הוא מסתובב עם הבזה הבר מהאוויר.
כן.
זה לא שהוא עכשיו פשוט חי את החיים שלו מלמטה, כי אז הוא פשוט לא מגיע לשום מקום. כן. בצורה הזאת.
ברמה הכי בסיסית, הוא עושה מסע, נכון? הוא עושה מסע שהוא פנימי, כן? נדבר תכף על מי זה נילס ומה הסיפור שלו, אבל הוא נוסע עם אבזי הבר, למה? בגלל שהוא בורח, בגלל שרוצים להרוג אותו, סוג של, אין לו איזה אינטרס להגיע ללפלנד, כמו אבזים, או כמו מולי נגיד, שזה הגשמת החלום שלו להגיע ללפלנד. הוא פשוט רוצה, הוא מצטרף, כן? הוא נגרר, סוג של... אבל בעקבות המסע הזה, הוא עובר איזשהו מסע פנימי גם, הוא מגלה מחדש דמות שהוא לא הכיר בעצמו לפני כן. וזה ככה נראה יותר מאוחר. כן, המוזיקה בכלל בסדרה, והסאונד אפקטס בסדרה הם...
לא, באופן כללי יש שם עבודה מאוד, מאוד יפה, יש שם תמות לדברים, ויש שם שואל שמגיע, ומאוד מובחן שמגיע שואל,
כן.
שאורה.
כאילו ככה נשמע שואל.
הוא חוזר בהמשך הסדרה גם עוד, אני מניח.
כן, כן.
זכור לי משהו כזה.
הוא הופך להיות, הסיפור עם שושו השואל, זה שהוא הופך להיות איזושהי דמות שהיא אובססיבית עם נילס. בגלל שנילס...
בגלל שנילס ניצח אותו פתאום.
הוא ניצח אותו והוא בן אדם, כאילו, והוא רוצה לעשות את הנקמה הזאת, והוא רודף אחרי אבזי הבר, לא כדי לתפוס את האבזים. אבז זה אחלה ארוחה, מה זה נילס? זה חטיף.
כן,
אבל הוא רוצה לתפוס את נילס.
מה שמזכיר לי קצת את מוגלי ו...
שירחן, ממש, כן. נכון. אז כן, כששושו מגיע, אנחנו לא שומעים איזה מוזיקה נורא נורא מפחידה של הרשע שמגיע. אנחנו לא ממצבים אותו בתור הרשע. אנחנו שומעים פוינק, טוינק, פוינק, טוינק, מין צליל כזה של נבל פה, נכון? שזה כמובן סינטי, כי הכל שם הוא סינטי, ויש כל מיני מעברים יפים שנשמעים קצת כמו שיר פתיחה.
כן, זה כאילו מוזכר.
כן, קטעים יפים כאלה כשקורה משהו עצוב או משהו, כן, יש תמות מאוד מאוד יפות. דומה קצת להמומינים, פחות מושקע, כן? אין ממש פסקול של נילס, אבל התמות מאוד מאוד כן. ברורות.
כן. באופן כללי, המבנה של הפרקים, אז הוא מאוד, מאוד קלאסי לסדרות. בתחילת הסדרה יש לך, בתחילת כל פרק יש לך בעצם מין מספר שמספר לך מה קרה, ומרגיש כמו איזה סיפור לפני השנה. נילס עזב את הבית, הלך עם הווזבה, עד כה קראו לו כך וכך הדברים.
כן.
וסוף פרק זה אסון.
נכון.
כל סוף פרק נגמר בחלק הכי מותח בעולם.
כן.
זה נורא.
חכה שנגיע לצבע...
זה ממגנט וזה... וואו.
כשנגיע לצבע הנינג'ה, זה קורה כמה פעמים בפרק. כמה פעמים בפרק, המסך משחיר, ברגע שהולכים להרוג מישהו, ואז כאילו יצאו להפסקת פרסומות, ככה זה נראה, ואז חוזרים כאילו מחדש לאותה סצנה.
אוי לא.
בצבע הנינג'ה. אבל זה, מה שאתה מתאר, שזה נגמר תמיד באקשן, זה קורה רק בפרקים הראשונים. מה שקורה אחר כך, זה שנכנסים לאיזשהו מוד כזה של, הנה, הסדרה רצה, וכל פרק קורה בו איזה משהו, כמו שבמומינים כל פרק קורה איזה משהו, אז ממש בצורה הזאת. אבל זה כן מעניין, בתור ילד שפספס פרק או שניים בתור... בתור צופה בסדרה, אז אתה צריך את המספר בהתחלה שיספר לך מה היה הרבה פעמים, בגלל שפספסתי, אני לא יודע מה היה קודם, אני לא עכשיו יכול ללכת ולהשלים את זה באיזושהי דרך, אני חייב לשבת ולראות מה מספר, אחרת אני לא יודע מה קורה בפרק הזה.
בפרקים קודמים של טלנובלה.
בדיוק.
חתול הנובל, חתול הנובלה.
זהו, אז אני... לפני שחשבתי ככה מה אפשר לספר על נילס, ואני קראתי את הספר המקורי של נילס, הרפתקאות נילס הולגרסון ברחבי שוודיה, המסע הקסום של נילס,
מסע הפלאים, כן.
מסע הפלאים, כן. וקראתי את זה בתור ילד, כמובן, והאמת שקצת התאכזבתי בגלל שהסדרה היא הרבה יותר ארוכה. אני יודע שיש עוד ספרים, אבל מה שקורה בספר... זה שהוא הופך להיות גמד, ועושה את כל הדברים הרעים, הם מענישים אותו, הוא עף על האווזים, קוראים כמה דברים שכן קוראים בסדרה, ואז הוא מגיע ללפלנד, ואז הוא חוזר, וקורא פחות או יותר מה שקורה בסדרה, אבל חסר כל ה-50 ומשהו פרקים של הבן לבן. הטלוויזיה החינוכית הרגילה אותנו שסיפורים שהם פחות מ-50 פרקים, אז הם לא שווים כל כך סיפור. כן? זה כמו כן, במומינים.
זה באופן כללי, רוב הסדרות הקלאסיות היו 52 פרקים.
52 פרקים, גם במרקו יש סדרות יותר, יש סדרות פחות, אבל כן, זה
בגדול הסטנדרט.
אורך סטנדרטי. בסדרה יש 52 פרקים, בכל פרק קורה משהו אחר לגמרי, הפתקה חדשה לגמרי, ובספר הם פשוט טסים המון ורואים כל מיני מקומות יפים בשוודיה. זה כילד ישראלי... פחות מדבר אליי, כאילו לשמוע על איזה מונומנט בשוודיה או איזה פסל שקם לתחייה, כי אני לא יודע מה זה, שוודיה יכולה להיות בו מאדים מבחינתי, לא היה לי מושג. מניח שאם היו כותבים ספר כזה בישראל, אז נילס בטח היו קוראים לו יאלי, או משהו כזה, והוא היה רוכב על חזיר בר, או איזה חיה ישראלית אחרת, ועובר באילת ובבאר שבע, בירושלים, תל אביב, בצבריה, ואז הוא מגיע לסקי בחרמון, זה כאילו הלפלן שלנו. כן, כן. ממש. אז הסדרה הזאת...
זה, אני מניח אז בעצם שלשוודים לראות את הסדרה הזאת, זה...
זה מגניב.
זה הרבה יותר מגניב משלנו.
כן, כי הם אומרים, הייתי פה, בסדרה מצוירת.
כמו לראות איזה סדרה ישראלית, ופתאום לגלות שהם צילמו
ברחוב
שלך.
כן.
זה פה? איזה קטע?
כן. אז לשוודים זה בטוח מגניב לראות את זה, וזה בכלל, אתה יודע, זו סדרה יפנית, כן? גם ליפנים זה לא מדבר. הם לא ייצרו את זה במיוחד בשביל שוודיה.
אני בטוח שלנו, זה לא שלנו, זה לא היה מגניב בתור ילדים. לנו, לכם, אתם, שראיתם.
כן. אז שוב, כמובן, זו סדרה ששודרה בטלוויזיה החינוכית, אז היא חינוכית, נכון? זאת אומרת, זה לא שסתם היו מראים לנו תוכן בלי איזשהו מסר. אז מה המסר? כאילו, מה מנסים לחנך אותי פה בתור ילד?
המסר להיות העשר. בגדול זה, כן, זה
הסיפור. זה המסר.
כן, המסר זה להיות ילד טוב.
להיות ילד טוב.
נוצרי טוב.
נוצרי טוב, כן. או אולי פשוט דתי טוב, כי אין הרבה הבדל, תכלס, כן? נכון? נילס הוא ילד נוצרי, אבל מה נותנים לו לעשות כשהוא לא רוצה ללכת לתפילה?
נותנים לו לקרוא בספר בראשית, ללמוד קצת על התייחסות לחיות. הנה, תראה, גם את החיות בראו, גם אותך בראו, וגם, והאל ברא את החיות ואת האדם, ויניחו בגן עדן לעובדה, לשומרה, נערף, כל, לא זוכר בדיוק את הטקסט, אבל אתה נמצא פה בשביל להיות, לחיות בטוב עם כל השאר.
כן, ואתה לא פה בשביל להתעלל בחיות, כן?
כן, זה עולה המון בסדרה.
כן, זה גם, זה סופר חינוכי, אבל ברור לי שהסדרה היא לא נגד התעללות בבעלי חיים, למרות שזה סופר חשוב. הסדרה היא להיות ילד טוב, ואיך מציגים בצורה הכי טובה לילדים ששווה להיות ילד טוב, מה העונש שמקבל ילד רע. זאת הדרך הכי חינוכית. כי אני לא הרי ילד טוב שפשוט החיים שלו טובים. זה לא מספיק מפחיד, זה לא מספיק מפתה.
זה גם לא מספיק מעניין.
נכון.
הנה, הוא קם בבוקר, וזהו. הולך ללימודים. וואו, איזה כיף, הוא הולך ללימודים.
בוא נדבר על זה.
הוא חזר מהלימודים. ייי, איזה כיף.
זה נשמע קצת כמו ההתחלה של מרקו. כן?
כן.
נדבר על מרקו בהמשך, אבל נילס הוא ילד, אין דרך יפה יותר להגיד את זה, הוא ילד זבל. כאילו, סבבה, ראינו את פינוקיו, שהוא ילד מאוד בעייתי, אבל...
והוא הרגע נולד, כן. הוא הרגע נוצר.
יש לו המון הנחות כן. לפינוקיו, כי הוא כאילו תינוק, נכון? תינוקיו. הוא הרגע נוצר, אין לו ידע, והוא נזרק לעולם, וחושבים שהוא ילד שהולך לבית ספר. הוא לא יודע כלום, מסכן. לנילס אין את הפריבילגיה הזאת, כי הוא בן אדם, והוא חי בעולם. אז מה הסיפור שלו?
והוא גם מאוד מודע למעשים שלו. הוא רואה את אוגי בכלוב, והוא שם לידו תפוח. ואז אוגי מנסה לקחת את התפוח, והוא מתפוצץ מצחוק.
הוא צוחק.
ברור לו שזה... ואז הוא שואל אותו אם הוא רוצה את התפוח, אז הוא מרים את התפוח, מתחיל לקלף אותו, ואוגי מתרגש,
מקלפים לי את התפוח, זה שירות.
ואז מביאים לו את הקליפה של התפוח, מה שהרבה יותר הגיוני לתת לאוגר. למה לתת לאוגר תפוח?
נכון, זה בזבוז.
אוגר לא אוכל תפוח.
מה הם האחרים?
זה לא בריא לאוגר.
שם לו אוכל של אוגרים. כן.
עדיף קליפה של תפוח, אגב, מאשר תפוח.
לי היו אוגרים, ואני נדעתי להם קליפה של תפוח וקליפה של גזר, והם היו מאוד מאוד מבסוטים.
זהו, אני לא מבין מה הבעיה.
לא עשו את הפרצוף שאוגי עשה. אגב, אתה יודע איך קוראים לאוגי במקור?
בטח לא אוגי.
לא אוגי, כן, כי אוגי זה קיצור. אבל גם לא קוראים לו המסטי או המסטרי, לא יודע איך להגיד את זה. קוראים לו קארט, שזה גזר. אז אולי במקור גם...
כי הוא כתום.
הוא כתום בגלל זה. עכשיו, מה זה במקור? אין אוגי בספר. אין בכלל אוגי בספר. זאת אומרת, נילס הוא לבד עם אבזי הבר. ומי זה אוגי? מה התפקיד של אוגי בכל הסיפור הזה של נילס? אוגי הוא כמו בלה, בפינוקיו.
באתי להגיד שבעצם כמו ג'ימיני קריקט כזה.
כן, כמו ג'ימיני, שבלה היא
הג'ימיני.
הג'ימיני, כן. אז אוגי בעצם משמש את נילס בתור מצפון, בגלל שלנילס אין מצפון. הוא לא יודע מה טוב, הוא לא יודע מה רע. הוא בעצם כן יודע מה רע, והוא אוהב את זה. הוא אוהב את מה שרע, הוא אוהב לצחוק מזה. ואוגי נמצא שם כדי להיות נודניק, ולהגיד לו, נילס, נילס, זה לא בסדר. ואז נילס אומר, אתה צודק, אוגי, זה באמת לא בסדר.
וואי, זה יופי.
כן, זה ככה בעצם התהליך הזה שהוא עובר עד שבסוף הוא מפתח מצפון משל עצמו, אבל זה לוקח המון 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 זמן. אז נילס, אין לו הקלות כמו לפינוקיו, אבל בטוח שיש לו... ADHD כלשהו, כי הוא לא מסוגל לשבת ולקרוא ספר. הוא מנסה, הוא קורא שורה אחת ומפהק, ואז הוא רואה משהו ומשהו משיח את דעתו. הסדרה מתחילה, קודם כל במונטאז' מאוד יפה של שוודיה,
כמה נופים. כמה נופים יש בסדרה כן. הזאת. אני כל כך, כל כך, כל כך הייתי מרוצה מזה. אתה פשוט יושב ו... כמו, קצת כמו שבמומינים אתה צופה קצת חלק כן. מהזמן בסרט טבע, זה מאוד מרגיע.
נורא
מאוד
פסטורלי.
מרגיע, הופך אותך לילד הרבה יותר טוב.
ואז מגיע הנבלה הקטנה, ומתחיל להתעלל בבעלי חיים. זה מה שהוא עושה, כן?
אגב, בספר המקורי, הוא בערך רץ אחרי חיות עד שהן מתות בערך, משהו בסגנון.
הוא...
קצת יותר...
כן, הוא כמובן שהספר
המקורי... זה ההגעה המקורי... החינוכית, כן, אגב.
יכול להיות.
אחרי ההגעה החינוכית.
כן. אז כן, אז הוא מתעלל ברמה קשה בכל הבעלי חיים. אנחנו רואים את הבעלי חיים, אנחנו עדיין לא שומעים אותם מדברים, כי אנחנו שומעים אותם מדברים רק כשנילס שומע אותם מדברים, אבל אנחנו רואים את הבעות הפנים שלהם. אנחנו רואים שהם מתבאסים יותר מאשר כלב רגיל מתבאס, או שפרה רגילה מתבאסת. נתנו להם פה אנשה מאוד ברורה, כדי שאנחנו נבין עוד יותר לעומק, שמה שנילס עושה זה לא קול. כן? אז... זה בעצם ככה אנחנו מכירים את נילס. הוא רץ וצורח ובאמת עושה כל כך הרבה בלגן בכל כך מעט זמן ולבד. כאילו הכיף שלו זה לעשות דברים רעים לבד, לא רק לבעלי חיים, הוא גם מציק לשני ילדים שהם שכנים שלו. הוא היה יכול לשחק איתם, נגיד, במקום. זה כן. מה שאני הייתי עושה בתור ילד. אבל לא, הוא מציק להם, והוא משפריץ עליהם מים וצוחק עליהם, והוא פשוט ילד זבל, אין דרך יפה או מדויקת יותר להגיד את זה, כן?
כן.
עוד אלמנט שהוא מאוד מאוד חשוב בסדרה, זה האם אפשר לתקן את מה שעשית, את הפעולות הרעות שעשית בתור ילד. עכשיו, זה משהו שאנחנו רואים גם במלך חריות, וכל הנושאים הזה של חזרה בתשובה. מה שקורה זה שנילס מתעלל בחיות, ההורים שלו רוצים שהוא ילך לתפילה, הוא לא רוצה, נכון? הוא מנסה להתחמק.
כן.
אבא שלו...
הוא מנסה לברוח מהחלון? לא, אחר
כן.
כך הוא מנסה לברוח.
לא, הוא מנסה לברוח, תופסים אותו.
כן.
ואבא שלו הוא ממש לא סבא ג'פטו. אתה זוכר מה אמרנו על סבא ג'פטו?
סבא ג'פטו מאוד מאפשר, מאוד לא אבא.
מה סבא ג'פטו היה עושה לנילס?
הוא אמר לו, אותי, תלך לשחק.
זה בסדר, לך תהרוג חיה. אני יושב פה ואחכה לך עם המרק. כן, אני אתקן את החיה שהרסה. אז זה מה שסבא ג'פטו היה עושה. אבל אבא של נילס הוא קשוח, הוא נוקשה, הוא אירופאי, והוא גם כנראה הנוצרי הדוק, ולא מגניב לו שהבן שלו עושה שטויות במקום לבוא לתפילה. אבל הם הורים טובים, ההורים שלו? כאילו, מה הם עושים חינוכית נכון?
חינוכית הם מאוד בטוחים, לא יודע, הם מאוד בטוחים בדרך שלהם. הם לדעתי מאמינים, בתור התחלה הם כן, הם הורים אוהבים.
אוקיי. במה זה מתבטא?
במה זה מתבטא? זה מתבטא בכל הדברים שלא חושבים שזה יתבטא בהם. כן. זה מתבטא בזה שהם דואגים לחינוך שלו. דואגים ש... אוי, מה יהיה? הוא צריך להאכיל את אוגי. ואבא שם לא מאוד מתעקש על זה שהוא יאכיל את האוגר, כי זה החיית מחמד שלו.
כן.
והילד שלו צריך ללמוד איך להתנהג.
זה כמו ילדים שרוצים כלב. לא, אני אוציא אותו, אני אוציא אותו, ואז אחרי שבועיים כן. ההורים מוציאים אותו. אז אותו דבר עם האוגר.
אז כן. אבא שלו מאוד מאוד מנסה לחנך אותו. אולי ההורים לא מאוד מוצלחים בזה לפעמים. זה ילד עם ADHD
מובהק
ומופרע לחלוטין, וההורים שלו לא באמת יודעים איך להתמודד עם זה כמו שצריך. וזה בהתחלה, במבט ראשון, זה היה נראה לי שאבא שלו באמת הוא אבא קר, שלא אכפת לו מכלום, אבא שלו באמת קר, אבל שלא אכפת לו מכלום. אכפת לו מהכסף. מה, נילס מפריע לחיות?
מהתפוקה של החיות.
ואז אין תפוקה של חלב, ואני מאוד מודאג מזה.
כן, הוא לא אומר לו, תשמע, ילד, זה לא בסדר מוסרית להתעלל בבעלי חיים. זה לא מגניב.
כן, אבל בסופו של דבר, אבא שלו מנסה אחרי זה גם להושיב אותו, שיקרא ויבין בעצמו, ולדעתי הם כן באמת אוהבים אותו, ובאמת מנסים לחנך אותו בצורה מאוד אירופאית וקרה, אבל זה לא שהם מורים, הם לא הורים רעים בתור התחלה. הם מורים שמאוד מנסים לחנך ומאוד מנסים להיות טובים. נראה שפשוט לאבא שלו מאוד יותר קל להגיד, אוקיי, אני רוצה לדאוג למשפחה שלי. איך אני דואג למשפחה שלי? כסף. כן. צריך להביא כסף הביתה. Mm-hmm. אז יותר קל לו להגיד, אני חשוב לי לדאוג להביא כסף הביתה, מאשר להגיד, אני אוהב את המשפחה שלי, ולכן אני רוצה שיהיה להם טוב.
כן. אז בעצם חסר להורים קצת את הקטע הזה של חנוך לנער על פי דרכו, כמו שאוהבים להגיד, כי הם לא יודעים לתקשר עם נילס בצורה כזאת שהוא יעשה את הדברים שהם רוצים שהוא יעשה.
לא היה אז הדרכות הורים.
נכון, וגם לא היה חנוך לנער לפי דרכו, היה כן. פשוט תחנך את הנער הזה ועכשיו לפי הנצרות ולפי הערכים הנכונים. כן. אבא של נילס יש לו רובה. בסלון.
יש להם רובה בסלון באיזה קטע?
הרובה הזה נראה כאילו הוא שם לאיזה...
למטרות שימושיות.
כן.
זה קורה, כאילו הוא משתמש בו.
זה כאילו יש שם קולפן ויש שם רובה. כן, משתמשים בזה ביום יום. והרובה פשוט יושב שם, וההורים שלו יוצאים לתפילה בזמן שהוא יושב וקורא, והוא קורא שורה אחת. רובה.
הוא
הולך להרים את הרובה.
אני מסתכל על זה ואני רואה, לא, 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 נילס, תתרחק, תתרחק, ורואים את העיניים שלו נודדות לשם, אתה לא.
הוא ננעל על הרובה, הוא בטח, אם אבא שלו לא היה חוזר, הוא היה מחורר את אוגי, כאילו זה מה שהיה, אני מבין, אתה עומד ככה עם הלשון בחוץ, יורה, ואבא שלו נכנס, שהוא מחזיק את הרובה, ככה הוא דובז אותו, ואבא לא אומר, אוקיי, הרובה ילך עכשיו, אלא הוא מסדר את הרובה, מושיב אותו עוד פעם, והולך. עכשיו, לא ברור מה עוצר את נילס מלהרים עוד פעם את הרובה, אני לא יודע מה עצר אותו, אבל מזל. ואז נילס...
אחרת היינו מקבלים גמד ירוי.
כן, ואז נילס נרדם. עכשיו, הרבה פעמים כשגיבור נרדם, ואז קורה משהו, אז אנחנו רואים עצמנו, זה חלום, ואז אולי בסוף הסדרה, אמא שלו תאיר אותו, ואנחנו נראה שהוא עדיין ישן על הדפים של ספר בראשית. זה לא קורה בסוף הסדרה, ספוילר, אבל זה מה שאני חשבתי שיהיה, כשראיתי את זה בתור הילד. חשבתי שזה חלום. כי פתאום קורה משהו מוזר. עד עכשיו הכל היה לגמרי טבעי ואנושי וזה, ופתאום יש גמד. והגמד הזה לא ברור, הוא יוצא מתיבה שיש בבית של נילס.
זה נראה כאילו הוא גר שם.
כן, זה כאילו הוא גר בבית הזה.
ואז הוא יוצא ומתרחץ בבגדים.
עם בגדים.
בתוך איזה...
קערה.
קערת סבון שיש... למה יש להם קערת
סבון? סבון זרוקה.
על איזה שידה.
אולי זה נילס עשה. אולי הוא קיווה שמישהו ייפול לתוך הדבר הזה וימות. אז הגמד יושב שם ומשחק, ונילס מתעורר וכאילו, what the fuck, מה אני רואה? אני חולם. והוא רואה את הגמד כאילו קופץ על בועות ועושה כיף וזה.
שזה, כמובן... זה לחלוטין נראה טריפי.
כן, זה ממש נראה, זה נראה כמו חלום, זה נראה כמו משהו שאני הייתי רואה בתור, חלום בתור ילד. והוא רואה את זה, וכשהוא רואה ש... כשנילס רואה ש... מישהו קטן ממנו נהנה, אז הוא מיד חייב להרוס את זה איכשהו. אז הוא לוקח רשת פרפרים ותופס את הגמד. מאוחר יותר אנחנו יודעים שהגמד הזה יכול להשתגר ממקום למקום כשבא לו. והוא לא עושה את זה.
השאלה.
למה הוא לא עושה את זה? למה הוא נשאר ברשת ומתחנן? Oh, בבקשה, בבקשה, תשחרר אותי. אני אתן לך מטבע זהב. הוא נותן לו מטבע זהב. ואז הוא רק מאכיל את החיה. תן לי עד משהו, ונער אותו, מפיל אותו. ואז הוא אומר, אני אתן לך, אבל קודם תשחרר אותי. עכשיו הוא משחרר אותו, ואז הוא עושה לו איזו הצלפה מטורפת כזה עם היד, ככה, ואז כל הבית מתהפך.
כל הבית מתהפך, כן.
משום מה, וגם נילס וגם אורגי המסכן הופכים להיות קטנים.
ומה אוגי פשע?
מה אוגי עשה? הוא בסך הכל עמד, הוא חטף, הוא כאילו אזרח תמים שנפגע מירי, טועה, זה מה שקרה שם. הקטין אותו, טוב שהוא לא הקטין את כל הבית. אבל כשהגמד, כאילו נילס נופל על הרצפה ומתעלף, כשהגמד יוצא, הוא מקטין לו את הנעליים.
זהו, יש כאן איזו התחשבות כלשהי שמראה שכל הסיפור הזה הוא מאוד מאוד מתוכנן. גם יש שם איזה, כל מיני דברים שמונחים לפני שהם קורים. כלומר, נילס קושר חבל מסביב לצוואר של אוגי.
לא, של מולי.
של, בואי, כן, של מולי.
מולי.
מולי. של מולי.
מולי!
והוא קושר את זה בתחילת, אז זה בפרק הראשון נראה לי,
כן.
ואז זה נעשה שימושי בפרק השלישי.
נכון.
והנעליים האלה, זה כלומר, בסדרות אחרות פשוט אומרים, כן, ברור שהנעליים
שלו גם קטנו.
קטנו או משהו. אבל כאן אנחנו ממש רואים שהגמד מכין איתית. את זה. כלומר, הגמד כן. פה, לדעתי ממש... אולי דווקא בגלל זה הגמד לא התעתק. הגמד רצה להעביר אותו תהליך חינוכי.
רגע, אבל הגמד, מה, הוא בא לשם במיוחד בשביל זה?
זה מה שמוזר. הוא... כן, כן.
כנראה שכן. כן, ואז למה הוא יצא מהתיבה?
הוא יצא מהתיבה.
הוא השתגר לשם בטעות, ואז הוא יצא.
הוא מפיל את הרשת.
כן. כדי להעיר אותו.
כדי לעשות רעש. ואז הוא מתרחץ בסלון, כזה לעיני כל עם בגדים. כן, מוזר. הכל בסדר.
זאת אומרת, הוא בא לשם במטרה לחנך את הילד הפושע הזה.
כן.
שזה מעניין, כי אז הייתי מצפה לראות את זה, כאילו שבסוף הוא יגיד, אני בכוונה עשיתי את זה, כי נשלחתי לחנך אותך, אבל זה לא קורה.
בסוף הוא פשוט אומר, אני לא אסולח לו.
כן. שזה שוב מחזיר אותנו לנושא של חזרה בתשובה, כן? כשנילס הופך להיות קטן, אז הדבר הראשון כמעט שקורה לו אחרי שהוא בשוק, זה, הוא רואה את הבית ואז הוא אומר, אוי, הכל כל כך גדול. לא, מטומטם, אתה קטן. אז הוא יוצא החוצה, ואז הבעלי חיים רואים אותו, כמובן שהוא מדבר את שפת בעלי החיים, אבל בעלי החיים רואים אותו, והם ישר רוצים להרוג אותו. כאילו, מה היה קורה אם היו תופסים אותו? הם לא היו מרביצים לו ועוזים, הם יורגים אותו, כי הם בעלי חיים ואין להם מוסר.
הם היו אוכלים אותו.
כן, הם היו משתמשים בו כתוספת חלבון. ואני חושב שזה רגע שבו... נילס הוא הגיבור של הסיפור. אני חושב שמולי הוא הגיבור של הסיפור, אבל נילס הוא כאילו הגיבור של הסיפור, הסדרה על שמו. אתה לא מצפה ליהנות מסיטואציה, ליהנות כאילו ב... מגיע לו. על הפרק הראשון, שהגיבור של הסיפור הוא בן אדם שאתה לא יכול להתחבר אליו, כי הוא ילד זבל. והקרמה, השולחנות מסתובבים כל כך מהר, הקרמה כאילו תופסת אותו כל כך חזק וכל כך מהר.
שאתה אפילו באיזשהו מקום היית מרוצה מזה.
הייתי מאוד מרוצה מזה גם כילד וגם כמבוגר. זה היה לי מאוד כיף לראות את נילס בורח, סוף סוף, קטן.
חוטף עונש על מה שהוא עשה.
כן, זה בדיוק, אגב, שכמו שהיו מספרים לילדים שמתעללים בבעלי חיים, תתאר לעצמך שיבוא ענק וירים אותך, או יבוא ענק ויעשה לך, ידרוך עליך. איך היית מרגיש? ואז זה בעצם גורם לך להרגיש איזושהי אמפתיה כלפי בעל חיים, שסתם ככה לא היית מרגיש כלפיו אמפתיה. זה גורם לך לשים את עצמך בנעליים שלו, בקווקווי העץ שלו. כן? Yeah. אז כשנילס הופך להיות קטן, זה בדיוק הדבר הזה שמראים לילד זבל. תדמיין לעצמך שיבוא גמד, יהפוך אותך לקטן. ואז החתול הזה שאתה מתעלל בו, יבוא וישרוט אותך ויוכל אותך, כן? אז אני בתור ילד של... היה ילד טוב, כן? אני הייתי ילד טוב. וכשראיתי את נילס מתעלל בבעלי חיים, אני מאוד אהבתי בעלי חיים בתור ילד, וזה היה לי מאוד קשה לראות אותו מתעלל בבעלי חיים. אני כל כך שמחתי שהוא הופך להיות קטן וחסר עונים, וכולם רודפים אחריו, הוא בורח מפה לשם, כמו שחתול בורח מילדים חרות שרודפים אחריו. אבל זה מעניין לי לחשוב... איך ילד שמתעלל בבעלי חיים, כי גם ילדים שמתעללים בבעלי חיים ראו את הסדרה הזאת, או ילדים שלא מקשיבים להורים שלהם, או ילדים שעושים צרות, איך הם חוו את הסדרה? זאת אומרת, ילד רע שרואה סדרה על ילד רע, שמקבל כן. עונש, מה הוא מרגיש? הוא אומר לעצמו, אולי אני אהיה פחות רע?
השאלה זה, הוא מזהה את עצמו במקום הזה. זאת השאלה.
כן, יכול להיות שהוא מסתכל על זה, זה לא רלוונטי אליי, זה לא משעני, אני ילד רע בצורה שונה, אני עושה דברים אחרת. אבל נגיד, ואחרי זה הוא רואה את התהליך שאני סובר. אז הוא אומר לעצמו, איזה חנן האונייה, היה עדיף שהיה נשאר זבל כמו בהתחלה, שהיה גבר גבר ככה, עושה כיף ומרביץ וזה. או שהוא אומר לעצמו, וואלה, יש מצב שאני גם, וזאת האמת, זאת האמת דרך מאוד יפה לחנך. להראות למישהו שהוא לא מחונך, תהליך נפשי.
תהליך של מעבר, נגיד זה דמות שאתה יכול להזדהות איתה בהתחלה, כן. בתור דמות שהיא כזאת, היי, עושה שטויות, עושה צחוקים.
מה זה, הוא כמוני, הוא עושה כיף.
ואז בהמשך, זה, היא נהפכת לדמות קצת שיותר...
כן. כן, ואז אולי הוא אומר לעצמו, אולי גם אני אעבור תהליך כזה יום אחד, כן? ובאמת, זה באמת קורה, יש אנשים שכל הילדים הרעים, שאני גדלתי איתם, היום הם לא אנשים רעים, הם עברו תהליך ששינה אותם והפך אותם לבני אדם נורמליים, חלק מהחברה, כן? זה תהליך שכולם עוברים בשלב כזה או אחר של החיים, אין מישהו שמדלג על התהליך הזה, לפחות לא כאלה שחיים בחברה.
כן. אז נילס הופך לקטן, יוצא כן. החוצה, פתאום כל החיות מדברות, כן. מי לא מדבר?
מי לא מדבר?
הדגים.
הדגים. לא, אנחנו עדיין לא רואים דגים, אבל בהמשך, הוא מאכילים אותו בדגים, והדגים לא אומרים כלום.
הם נאכלים, פשוט נאכלים בשקט.
הם פשוט מתרפים, כן? והדגים שהוא אוכל הם גם חיים.
וואו,
והוא כאילו יש לו...
עשה לי בחילה.
כן, יש לו דילמה כזה, אני אוכל דג חי, גועל נפש.
כן, אני אוכל דג חי.
וגם...
בסוף כזה.
וגם אוגי אוכל דג, אוגי לא, הוא אוגר. הוא לא אמור לאכול דגים. אבל זה באמת מעניין, שכל פעם שמציגים את נילס, כן, הוא בן אדם, אבל הוא מדבר את שפת החיות והציפורים. הוא לא. הוא מדבר את שפת הציפורים והיונקים. הוא לא מדבר את שפת הזוחלים והחרקים והדגים, כי הם בעלי חיים שעדיין אולי קצת גדול על האנושות להזדהות איתם. חרקים זה ג'וקים, זה מגיל, זה חבישים, זה מגיל, זה פרפרים, פרפרי לילה עשים, זה מגיל. זוחלים זה נחשים, זה מסוכן, ודגים זה אוכל. דגים זה טונה, כן? הסדרה הזאת...
תנסה אני... ללטף דג, זה חלקלק ומגיל.
כן, אי אפשר להזדהות עם זה, זה לא רך ונעים כמו...
אתה לא יכול להתקרבל עם דג.
נכון. כן, מה שהסדרה הזאת הכי מעוררת זה צמחונות. אני בטוח שיש הרבה ילדים שראו את הסדרה הזאת. בסוף הסדרה יש איזה מסר כזה, נילס, זכור שהעולם שייך גם לבעלי החיים, לא רק לבני האדם, וזה קוראים לך כאילו, יו, בעלי חיים, איך אני יכול לאכול... איך אני יכול לאכול את המפקדת אקה? כאילו,
אני לא יכול. איזה תסביכים זה גורם להורים עם ילדים ש... אבל זאת המפקדת אקה, אני מריח אותה.
אז כן, אני בטוח שהסדרה הזאת עודדה צמחונות, אין לי ספק, אבל באמת הקטע עם הדגים זה שהוא חייב לאכול משהו, ומה הדבר שהכי פחות נורא לאכול, כאילו אנושית, דגים, אז הוא אוכל דגים. אז זה, זה בעצם מה שקורה עם ההפיכה של נילס לגמד.
יש שם, ואז כשנילס בעצם מגלה את אבזה הבר, אז הוא יוצא אליהם, אחרי שאוגי לוקח, לא אוגי, אתה קורא לו אוגי.
מולי.
כשמולי נופל מהטיסה שלו, בגלל שהוא נתלה עליו, ואז אבזה הבר עוצרים לידו.
כן.
אז נילס הולך לאבזה הבר, ואוגי אומר לו, אוגי, אל תגיד להם שאתה בן אדם. מה, אני אף פעם לא אצא... ואז נילס עונה לו, אני אף פעם לא הצגתי לחיות הבר, אז למה?
למה שאני אסתיר? ואז אקו אומרת לו, אתה גמד? והוא חושב, שומעים את הראש שלו, מה פתאום? אני בן אדם.
בכל כזה, אותו דבר בדיוק.
ואז הוא אומר אותו דבר, מה פתאום? אני בן אדם. וכל המזדעזעים ורוצים להרוג אותו, ומולי עושה לו, נילס, יא מפגר, מה אתה עושה? אבל לפני הכל, מה שקורה זה שכולם רוצים להרוג את נילס בחווה, ואז פתאום מגיעים אבזה הבר, וכולם כזה, יואו, הסלבס שעפים באוויר, ואנחנו תקועים פה על האדמה, וקשורים לבני אדם. והאבזים, מה זה חרות מתגרים בהם? ילוזרים, אנחנו נפיל אל האפלה, נה, 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 נה. ומולי מאבד את זה. ומולי, אני חושב שמולי כל שנה כאילו טיפה אמור לעצמו, או, איזה כיף להם. והפעם הוא באמת מאבד את זה, יכול להיות שנילס התעלל בו במיוחד בשנה האחרונה. והוא אומר, אני אעוף איתם, אני אעוף איתם. והוא מתחיל לחרוש ככה את החווה מקצה לקצה ולנסות לעוף.
שנדבר רגע על הקול של, של מולי?
של מולי? כן. שהוא...
הוא קול כזה! יש לו קול מאוד ייחודי.
נילש! כן, ו...
אני מרגיש שקצת קשה לו לדבר כל הזמן.
כן, הוא כל הזמן כאילו חונקים אותו, ככה זה נשמע. מולי רואה את הדבר הזה, וצועק שהוא יצטרף אליו הזה הבר, ואז בינתיים כולם רודפים אחרי נילס, ונילס רץ, תופס את החבל שהוא שם על מולי לפני כמה ימים, וממריא איתו, כי אם את הורג את כולם בתהליך, הוא תכלס רק ניסה לברוח מהחיות, הוא לא ניסה לטוס ללפלנד.
כן, הוא בשום מצב, הוא לא תכנן להתרחק מהבית יותר מ-10 דקות עד שהוא יצליח...
עד שהוא יצליח לחשוב מה לעשות, כן. ומולי ממשיך, הוא מאוד עקשן, נילס מטפס, בסופו של דבר גם, בעצם הפרק נגמר בזה שהוא תלוי באוויר מהחבל, וזה נורא מותח, ובתור ילד כאילו, אין לך אופציה לעשות יאללה הפרק הבא, בעוד 5 שניות נטפליקס, זה לא היה, אתה מחכה למחר, ואתה אוכל, אתה אוכל, אתה אוכל סרט, מה יקרה? ואז הוא מצליח לטפס למעלה, ויושב עליו, בסופו של דבר, מולי הגרביטציה מכניעה אותו, והוא קורס ונופל, ואבזי הבר עוצרים לידו בכל זאת, בזכות אינגריד היפה, שזה מה שמאפיין אותה, היא יפה.
היפה, כן, כן? זה בדקתי בוויקיפדיה, הדמויות כזה. אינגריד, היפה.
כן,
עכשיו... זה ההגדרה שלה באופן מוחלט.
אינגריד?
יש לה עוד תפקידים במהלך הסדרה חוץ מזה שהיא היפה?
לא, בגלל שהיא היפה, אז היא גם הופכת להיות הבת זוג של גונארד, שהוא הסגן של המפקד, מפקד הדרגום, כן? שהוא כאילו היפה. הוא היפה, אז היא היפה.
הוא הטייס הגבוה הבלונדיני.
בדיוק, כן, כן. אז וזה קורה המון המון בהמשך, ואינגריד היפה, בו, היא אבז, כן, הם בטח כולם נראים אותו דבר, פחות או יותר חוץ מאקה שיש לה מין דרגות כזה מעל העיניים.
זה לא דרגות, יש לה גבות. זה גבות. זה גבות של זקנים.
זה גבות של זקנים, אבל מבחינתי זה כאילו, בגלל שהיא מפקדת, אז אני הסתכלתי על זה בתור הדרגות שלה, כי לאף אחד אחר אין דרגות. אז ככה זה הדרגות שלה.
ולאף אבז אין גבות.
לא.
לא ברור מאיפה זה הגיע.
אז יש לה גבות מאוד מרשימות, והיא דמות מאוד מרשימה. אני זוכר שתמיד כשמפקדת אקה מדברת, אז כולם בסלון בשקט. נחנה כאן הלילה. כן, המפקדת אקה, ואתה כאילו, וואו, כן, המפקדת אקה, אין
אני
ספק.
אני עומד לחנות כאן הלילה.
אני אחנה כאן, אין ספק, אם את אומרת. וכן, היא דמות כזאת סופר סמכותית, היא לא מחייכת כמעט אף פעם, היא נורא כאילו, ויכול להיות שהיא, היא זאת שהצליחה לטיפה להכניס משמעת בנילס. בעצם אפשר להגיד שהאבזים הם קצת כמו פנימיה צבאית כזאת, מבחינת נילס. שהוא הילד פרוע, שאין לו שום חינוך ושום... לא נראה לי שהולך גם לבית ספר.
והיא המנהלת שם.
והיא המנהלת, והיא כאילו דמות סופר סמכותית, שהמנהל נכנס וכולם נעמדים, וזה חדש לנילס, אבל בגלל שהוא בעמדת נחיתות כזאת מטורפת,
אז הוא פתאום מוכן להתמסר לזה.
הוא לא רק מוכן, הוא חייב להתמסר לזה, אחרת מה הוא יעשה, כן? הוא תלוי בהם כל כך, שזה בסופו של דבר הופך אותו לממושמע. שאני לא חושב שזה שיטת חינוך מאוד מוצלחת, אבל זה עובד לפחות על הילד הזה. זאת אומרת, נילס הוא סוג של ילד שנשלח לפנימיה צבאית, וזה בסופו של דבר מה ששקשק אותו מספיק בשביל שהוא יהפוך להיות בן אדם מהשורה, לכאורה, כן? אז, ואז הם בעצם, נילס מגלה לכולם שהוא בן אדם, הם מזדעזעים, הוא כל כך קטן, מה אתם פוחדים שהוא יעשה? אבל הם מזדעזעים בעצם זה שהוא בן אדם, כן? בן אדם שיעוף איתם, מי שמע על דבר כזה, זה...
בהמון סדרות ובהמון סרטים, הדמות בן אדם היא דמות מעוררת האימה, ולא משנה באיזה צורה ובאיזה מצב. שוב אני משווה את זה קצת למוגלי, כי גם שם יש את הדבר הזה של או בן אדם, והוא ילד, הוא ילד קטן, הם יכולים לטרוף אותו ברגע, אבל עדיין הוא דמות, שהוא בן אדם, והוא יכול להסתכל לחיות בעיניים, אז הם מאוד מפחדים ממנו. באופן, אז אני חושב שהרתיעה של חיות מבני אדם, זה לא רתיעה מפני הגודל, זה רתיעה מפני הבן אדמיות, באמת.
כן, נכון. זה קצת כמו אחי הדוב, שרואים איזושהי סצנה, שרואים ציור של דוב ושל אדם, והדוב הקטן, קודה אומר, הם מפחידות המפלצות האלה, במיוחד אלה עם המקלות.
כן.
הבני אדם המפחידים, שזה לא באמת מה הם יעשו, אלא זה מה הם תופסים בעיניי בתור חיית בר. הם יפגעו בי. כן? אז נילס עדיין לא נחשב בתור דמות כל כך פרסונה, הוא קצת פרסונה נונגרטה כזה, שהוא פשוט הסיבה היחידה שהם הסכימו לקחת אותו, זה כי הוא עם מולי, והם מאוד מבסוטים על זה שהם הצליחו לגרום למולי לעוף, אני חושב, הם לוקחים קצת קרדיט לדבר הזה, שכאילו, בהתחלה כמובן לועגים לו ואומרים הוא יעקב אותנו, בלה 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 בלה, אבל... כן, הוא כאילו בזכות מולי, אז הוא כאילו מסכים לו שיישאר. ואז מגיע שושו, השואל. לשושו השואל במקור קוראים סמירה, אני חושב שככה מבטאים את זה בשוודית.
סמירה.
סמירה, יש שם שני רשים, אז כן. זה כאילו רש ארוך כזה. הוא מגיע פוינק, 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 והוא מצחקק לעצמו, אבזים, כי זה מה ששואלים עושים, כן?
מצחקקים.
כן, הוא מנסה ללכת על הקרח וטובע, ואז הוא עושה, אני אחשוב על משהו אחר, ואז הוא פשוט שוחה. זה לא יותר טוב.
כאילו מנסה ללכת על הקרח כי קר לו במים, ואז אחרי, אני ממש לא הבנתי את זה.
אני גם לא הבנתי את הרעיון.
אם קר לך, לא הבנתי.
מה המים יעשו, כן. והוא חוטף את אינגריד מתחת למים, ואין בכלל סאונד של סצנה מפחידה.
כן. כן, כאילו... באופן כללי, הפסקול שם, הוא מלווה את הסדרה, הוא לא מכתיב את הסדרה.
בדיוק, וגם הסאונד אפקטס מאוד מבלבלים, בגלל שאני ציפיתי, לא יודע, נפתחת דלת, אני ציפיתי לשמוע כזה, ולא שומעים כלום, אבל כשנילס נופע על התחת, ישמעו משהו כמו בוינג, כזה. סאונד אפקט נורא מושקע על הדברים המפגרים כדי שנצחק, אבל לא על הדברים שבאמת צריכים סאונד אפקט.
כן.
אז כן, יש מה לשפר בתחום הזה. בעצם נילס נהיה נורא גיבור והולך להציל את אינגריד. אני בא אינגריד! הוא רץ, 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 רץ. לא ברור אגב איך הוא רץ יותר מהר משושו, כי הוא קטנצ'יק. זאת אומרת שהרגליים שלו זזות במהירות על אנושית כשהוא עושה את התנועות האלה.
זה עובר את סצנה, אתה לא צריך לראות איפה הוא היה לפני זה, הוא פשוט קופץ לסצנה הבאה.
כן, אבל גם כששושו רודף אחריו, אז לא יודע, שושו זה שואל ענק והוא רץ תקטום, תקטום, תקטום.
כל פסיעה שלו זה יכול...
בדיוק.
200 מטר שלו.
יש פה איזה... נילס הופך לאיזה פלאש כזה פתאום. ונילס, הסיבה היחידה שהוא מנצח את שושו זה כי הוא חושב שזה כלב בר. ואני לא, קודם כל, אני לא יודע מה זה כלב בר. אבל למה כלב בר
פחות מפחיד משואל בעצם?
כן, למה?
שואל זה חיה חמודה.
שואל זה לא חיה כל כך מפחיד. אני חושב, לי נשמע שכלב בר הרבה יותר מפחיד, אבל כשנילס מגלה שזה היה שואל, אז הוא מתעלף עוד שנייה. וכאילו כל האומץ הנילס שאנחנו מכירים...
הוא מגיע אל כל החבורה באיזה מין כזה חזה מורם כזה, ושורק במשרוקית שלו של אני הגיבור, אני ניצחתי את הכלב. אז אומרים לו שזה שואל, ובא לו למות.
כן, אז, ובעצם זה מה שהופך את נילס להיות רצוי בחברת אבזי הבר, אפילו שהוא בן אדם, כי זה כאילו קצת, נחמד שיהיה לך אריה בסביבה, כן, אם לך אריות, אז כאילו נשמור אותו, והוא ישמור עלינו מפני כל מיני דברים.
אולי הוא יהיה לצידנו.
כן, אז הוא ישמור עלינו מפני דברים מסוכנים, ואז בעצם מתחיל המסע ללפלנד, זה מסע מאוד מאוד ארוך, במהלך המסע הזה הם עוברים שוב לכל אורך שוודיה, בכל פרק קוראים דברים אחרים. הרבה פעמים נילס נפגש עם בני אדם והם חושבים שהוא גמד, ומנסים לתפוס אותו והוא כל הזמן בורח. כל הזמן הוא ואוגי בורחים. מאיפשהו לאיפשהו, קוראים להם כל מיני דברים, הרפתקאות וזה, הם נגיעים לאיזשהו גן חיות, משחררים נשר שקוראים לו גורגור, שהוא...
גורגור?
כן, שהוא הבן המאומץ של אקה מלפלנד, והוא עף איתם ללפלנד, ואז הם מגיעים ללפלנד, וכמו בבמבי, כולם מתאהבים ונולדים להם ילדים, אפילו מולי שהוא אבז בית, פוגש אבזה מסוג אחר, כנראה כחול, משום
מסוג כחול.
מסוג כחול, אבז כחול. ומתחתנים, ונולדים להם ארבעה אפרוחים, שלושה נראים כמו, וכן נראה כמו אבז בית, לא בטוח שזה אפשרי ביולוגית, והגוזלים שלהם בטח מאוד מעוותים. אבל כולם... בעצם מולידים מלא 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 אבזים קטנים, ואז מתחיל החזרה,
המסע חזרה?
המסע חזרה הביתה, כן? אחרי המון פרקים ש... שהם בעצם הרפתקאות. זה מגניב לראות את הפרק הזה, כי מה הפעם יקרה לנילס, אבל העלילה מתקדמת בעצם בשלושת הפרקים הראשונים, ובשלושת הפרקים האחרונים.
אני הרגשתי שלא פספסתי הרבה מהעלילה, אני צפיתי בשלושה פרקים ראשונים, קפצתי לשלושה פרקים האחרונים, היה לי הקדמה קצרה, ואמרתי, אה, אוקיי, הכל בסדר.
כן.
אני הרגשתי שלא לא היה לי איזה פער גדול להשלים.
מה שפספסת, זה את הפרקים בלפלנד, שזה כאילו, וואו, לפלנד, איזה ארץ, זה חבל ארץ, צריך להגיד, שעובר דרך שוודיה ופינלנד ונורווגיה, אני חושב.
ובתור שוודים מאוד מתלהבים ממנו,
כן, כנראה. זה התוסקנה של, של השוודים, כאילו, שנוסעים לשם בקיץ, שהכל פורח, ברור שבחורף הכל שם זה, 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 זה הגרוק, כן? אז, אבל זה, זה כאילו ההיילייט של, של שוודיה, והאבזים מגיעים לשם בקיץ, בגלל שהם בעצם רוצים להגיע למקום חם, שבו הם יכולים להטיל ביצים, ובחורף הם בורחים משם חזרה למקומות חמים יותר, כדי לחיות במקומות החמים יותר. וכל האזור הזה, הזמן הזה בלפלנד, זה, זה, זה מקום נורא נורא יפה. זה מקום שבו בעצם נילס מסיים את התהליך של להפוך לדמות, לדמות אנושית טובה. כי בכל פרק הוא נפגש והוא נצרך לעשות איזשהו מעשה טוב, לוותר, או לעזור לאיזה מישהו, או לראות, לגלות אמפתיה כלפי יצור שקשה לו, וזה בעצם התהליך שהוא עובר, שהופך אותו לדמות הטובה שהוא בסופו של דבר הופך להיות. ואז מתחיל המסע חזרה הביתה.
בעצם מספר גיאוגרפיה, זה הופך לספר, כאילו, לא יודע אם זה ככה גם בספר, אני מניח שגם בספרים זה מדובר הרבה יותר, אז היא לוקחת את הנושא הזה של גיאוגרפיה והופכים את זה להרבה יותר מזה, להרבה הרבה 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 יותר ערכים. כלומר, מעבירים שיעור גיאוגרפיה ומזה מקבלים ערכי חיים.
כן, גיאוגרפיה של הנפש. יש איזשהו מסע שעוברים במרחב ואיזה מסע שעוברים בפנים. אז כן, זה מעביר אותך איזשהו מסע. ועכשיו, באים לחזור הביתה. עכשיו, כל הזמן הזה, ההורים של נילס, אני יודע של האבזים זה הרבה זמן, זה חצי שנה. כל הזמן הזה ההורים של נילס לא יודעים מה קרה לו, פתאום נעלם, אין שמץ של מושג מה היה, אנחנו לא רואים אותם בוכים, אנחנו לא רואים אותם, הם פשוט הם, הם גושי קרח שוודים, שאוהבים את הבן שלהם, אבל לא מראים הרבה רגשות בנושא. אנחנו רואים אותם לקראת הפרקים האחרונים, המצב שלהם לא טוב, יש את החסידה, שהיא דמות שבורה ומסכנה וזקנה, שאני הכרתי הרבה חסידות בתור ילד, כי במושב שלי היו חסידות, איפה שגדלתי.
והם לא היו נראות ככה.
לא, הצוואר שלהם היה יותר ארוך, פחות יותר שבור, ישר. והחסידה בעצם היא מביאה מזל, זה משהו שהאירופאים מאמינים בו. חסידה מביאה ילדים, היא מביאה גם מזל, ואם החסידה הולכת, אז הלך עליך.
עכשיו זה מה שקורה בפועל. כן, ברגע שהחסידה עוזבת אותם, כל המזל שלהם הולך לפח,
כן.
ביחד עם הילד שלהם.
כן, והם בקנטים, כאילו, הם בפשיטת רגל מטורפת.
באופן כללי זה מרגיש לי כמו סיפור מאוד קלאסי של התקופה הזאת, שבא בעצם גם קצת להורים, הספר הזה, שהם להמון הורים בתקופה הזאת, מתו ילדים.
נכון.
וכשבעצם אתה מגדל ילד ומשקיע בו ואתה רוצה שיהיה לו טוב והוא מת ונעלם לך, תמיד יש לך בראש איזושהי תקווה שאולי הוא יחזור. ופתאום בסדרה הזאת יש זוג הורים ועוד זוג הורים, אגב, שהילדים שלהם נעלמים.
נכון.
והם בסוף חוזרים, וזה לדעתי גם נותן שם איזה... עוד איזה מקום של תקווה, אני חושב שבאותה תקופה, 1906, היה מאוד חשוב להורים לקבל איזה סיפור כזה, גם אם הוא קצת דמיוני, אבל שהילד חוזר.
הילד חוזר מלפלן.
הילד חוזר.
כן, יפה. אז נילס חוזר, הוא כבר אחר, הוא מאוד רגיש, ומה שהוא מגלה, בעקבות מפגש עם הגמד, שהוא שומע מהצד, הוא שומע שהגמד לא מסכים להחזיר אותו להיות ילד רגיל בגודל רגיל, ויותר מזה, אם נילס יחזור הביתה, מולי ימות. עכשיו, לא אומרים לנו מה יקרה. אני דמיינתי שמולי פשוט ימות, הוא יתפגר. הם ינחתו בחצר.
כן, ומשהו כזה, קסם, 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 ו...
בום, אין מולי, כן? התפוגג בעננת נוצות. אבל הגמד, הוא מדבר על גורל. הוא מדבר, זה הגורל שלו. זה חלק מהכישוף שיצרתי, כן? ומה שהגמד בעצם עושה, הוא מחשף את נילס, והוא נותן לו עונש. העונש שלו זה לא רק להיות קטן. העונש שלו זה להיות קטן, ובעצם מחשף אותו גם מבחינת הגורל. הגורל של נילס אומר שמולי צריך למות, בגלל שבמצב שבו נילס צריך לבחור בין מולי מת לבין אני גדול חזרה, אז ברור שנילס בוחר להיות גדול חזרה ושמולי יתפגר, למי אכפת. אבל כשנילס נהיה אמפתי, הוא בעצם משנה את הגורל שלו, את הגורל שהכתיב לו הגמד. הוא הופך בעצם להיות אדון לגורל של עצמו, ויוצר אפשרות שמולי יחיה, וגם הוא יהיה גדול בזכות האמפתיה שהוא מפגין. כן?
בזכות הלב הגדול. בזכות הלב הגדול של נילס.
בזכות הלב הגדול.
משהו כזה, היה שם איזה כזה עם כזה.
ממש, כן. הקריין עוזר לנו להבין מה לעזאזל קרה פה. אז הם בסופו של דבר חוזרים, ומולי מבסוט, תראו, כאן נולדתי.
תראו, כאן נולדתי. איזה כיף לחזור הביתה.
הילדים
שלו אומרים. הביתה, ייי.
הילדים שלו אומרים.
יוכלו אותי לארוחת חג ההודיה.
הילדים שלו אומרים, אבא, מה זה המקום החורבן הזה? בוא נחזור ללפלן. הוא אומר, חצופים, אני גדלתי פה. למה אין פה אף אחד? כנראה שכל החיות מתו, כי לא היה כסף לטפל בהם. ואז, הוא רואה את ההורים של נילס, תכירו, זה ההורים של נילס.
הם אנשים מאוד טובים.
טוב, אנחנו נשחט את מולי עכשיו. הוא פשוט מרים אותו, והם קולעים את כל השאר בתוך הזה, אבא, 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 אבא. ונילס רואה את זה מהצד, והוא לא יודע מה לעשות, הוא כאילו, הם יראו אותי קטן, מה זה יעשה להם, הם התחרפנו וזה. הוא רץ לדלת, דופק, 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 שורק במשרוקית, אותה משרוקית שהייתה סימן של החוצפנות שלו, הוא שורק בה כדי להזהיר או כדי למשוך תשומת לב, באים לפתוח את הדלת, טק, הוא נהיה גדול, עוצר אותם, וזהו, לא הורגים יותר את מולי. עכשיו, ברגע שהוא הופך להיות שוב גדול, וואי, איזה רגע זה שאתה מבין שהוא לא יכול יותר לדבר עם מולי, כן? כי מולי עד עכשיו דיבר, ופתאום הוא נהיה שוב פעם ברווז מטומטם, שאנחנו לא מבינים מה הוא אומר. אז ההורים של נילס, הם בשוק, אבל הם בשוק שוודי, זה כאילו, נילס, איך זה יכול להיות? אבא שלו אפילו לא כל כך מחבק אותו, כאילו אמא שלו מחבקת אותו קצת בוכה, אמא, ואבא שלו כאילו בא ועוטף אותם כזה מהצד, והגמד רואה את זה וכאילו, טוב, בסדר, ואף משם ומתפוגג.
אגב, הגמד, ההתפוגגויות של הגמד, באיזשהו שלב בהתחלה, הוא עולה על הגג, הולך, הולך,
דרך
נופל,
הרובה.
דרך הרובה, נופל הצידה, חוטף מכה, ורק אחר כך הוא מתפוגג שוב. למה אתה לא התפוגגת מראש?
כן, למה...
ושוב חוזר.
מתעתק רק אחרי שקורה לו משהו רע.
כן.
לא ברור, הוא תמיד מנסה את הדרך הרגילה, פיזית, ולא. ואז הוא הולך לכסל.
יש לי תחושה שהוא גמד מאוד עצלן, ופשוט לא היה לו כוח להחזיר את נילס בחזרה, ולכן קרה כל הדבר הזה.
כן. עוד משהו מעניין שקורה לקראת סוף הסדרה, זה שאקה בעצם שומעת שההורים של נילס במצב קשה, והיא אומרת לו, היא רוצה לעזור לו. היא לא אומרת לו איך היא רוצה לעזור לו, היא פשוט אומרת לו, בוא איתי, תחפור. אני לא מוצא כלום, תחפור.
אני בהתחלה חשבתי כשהיא אומרת לו לחפור, היא רוצה לתת לו משהו להתעסק בו, ולהוציא את האגרסיות שלו על זה שהוא...
אני גם חשבתי על זה.
או חוזר הביתה, או הורגים, או חוזר הביתה והורגים את מולי, או שהוא לא חוזר הביתה
כן,
לעולם.
הוא היה צריך הסחת דעת.
הוא היה צריך לחפור באדמה, ואז בא אוגי והורס לו את זה ואומר, אוי, מה הוא אומר שם? לא זוכר. הוא אומר כן. שם איזה משהו כזה.
אז כן, אוגי נהיה באיזשהו שלב, אוגי בהתחלה הוא המצפון של נילס, אבל באיזשהו שלב נילס נהיה מצפוני יותר מאוגי, בגלל שאוגי הוא רק אוגר, יש גבול לכמה מצפון הוא יכול להיות, אפילו בתור דמות שזה כל התפקיד שלה. אבל בסוף, נילס מחליט הם חופרים, 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 ונילס מחליט לא לקחת, הם מוצאים סק מלא בזהב ויהלומים, ולניס מחליט לא לקחת אותו, הוא קובר אותו חזרה. ואני ניסיתי ככה, גרדתי את הראש, ניסיתי להבין למה הוא לא לוקח, קודם כל איך הוא ייקח, הוא לא יכול לקשור את זה למולי, זה כבד, אבל למה הוא קובר את זה חזרה? אני חושב שמה שקרה זה שהוא בעצם מבין, נכון?
בעצם הוא הבין שהכסף, כסף שלא עבדת בשבילו, זה לא כסף שאתה אמור להשתמש בו. הוא לא השקיע בזה, הוא לא עבד, הוא לא זכה בזה.
כן.
אז הוא אומר, לא, אני לא צריך את זה.
שתכלס הוא כן, כאילו, אני לא יודע איזה מסר.
הוא אפילו לא יודע את זה.
הוא לא יודע שההורים שלו במצב כזה?
הוא לא יודע את זה. בשלב הזה הוא לא יודע, אבל הוא מסרב לכסף, ולדעתי זה חלק מאיזה סוג של
מגרות.
מבחני בגרות שאקה מנסה להעביר אותו.
האם אתה מוכן?
האם אתה מוכן לחיים האמיתיים? האם תיקח את הכסף? אה, לקחת את הכסף, אתה נשאר גמד. גמד.
אולי הוא גם חושב על זה, ואז הוא אומר, לא, לא, זה תרגיל, זה תרגיל, אני אקבור את הכסף.
אולי.
אז בעצם זה קצת הפוך מפינוקיו, כי פינוקיו היה לו קטע הפוך. מה פינוקיו עשה? באו שמשון ויובה ואמרו לו, תקבור פה כסף ויצמח לך כסף על העצים, ואז אתה עוד יצטרך לעבוד קשה. וזה מאוד מתאים דווקא לנילס לקחת את הכסף ולברוח, כאילו הנילס של תחילת הדרך, כי הוא היה עצלן והוא לא אוהב לעבוד, אז היה יכול לסדר אותו. אבל נילס של סוף הדרך, אחרי שעבר איזשהו תהליך, אני חושב שהוא מוצא, הוא הופך לסוג של מרקו כזה. מה זה מרקו? מרקו עובד קשה בטירוף, נדבר עליו בהמשך, מרוויח כסף בתור ילד קטן. ונילס מבין שאת כל האנרגיות המיותרות האלה שלו, הוא יכול בסופו של דבר לשפוך על עבודה, במקום על התעללות בבעלי חיים, ובאמת לעזור למשפחה שלו. וכשהוא חוזר הביתה ונהיה גדול, זה באמת מה שהוא עושה. הוא קודם כל עוזר לתקן את הפרסה של הסוס, ואז הוא אומר, יאללה, תפעילו אותי, מה צריך לעשות?
כן, והוא פתאום הוא כולו all in בלעבוד ולהיות בבית, ובעצם החלום שההורים שלו שאפו לו, הם שאפו שהוא יהיה ילד טוב, והם יוכלו לשתף אותו בעבודות הבית, והם יוכלו שהוא יהיה חלק מהמשק הבית, והם יוכלו לאהוב אותו כמו שצריך, ולא יצטרכו לעשות לו פרצוף.
נכון. אז דבר אחד אחרון ששמתי לב אליו, ניסיתי להבין מה זה החבל של מולי, כי שמים למולי חבל בפרק הראשון, פרק האחרון מורידים לו את החבל. אז החבל על צוואר של מולי, זה אותו חבל שיש על צוואר של נילס. ההורים של נילס שמו לו חבל על צוואר, של לשבת וללמוד, וללכת לתפילה ולהיות ילד טוב, וזה כל הזמן מציק לו, בגלל שהוא כל הזמן מתנגד, כן? עכשיו, למולי שמים את החבל על הצוואר כשהוא כפוף לבני אדם, הוא בעצם שלהם, אז הבן אדם יכול לבוא ולשים לו חבל על הצוואר, כי הוא רכוש שלי. ומה שקורה בפרק האחרון זה שמולי הופך להיות מרכוש, הוא הופך להיות לדמות שהוא חבר, הוא בעצם חבר שלי. אז אני מוריד לו את החבל מהצוואר, אני סוף סוף יכול לעשות את זה, כן? להוריד לו את החבל מהצוואר, וברגע שנילס מוריד את החבל מהצוואר של מולי, הוא גם קצת מוריד את החבל מהצוואר שלו, אבל הוא לא באמת מוריד אותו, כי הוא ילד, ויש לו הורים, וההורים מחזיקים אותו בחבל. אבל מה שהוא עושה, הוא טיפה פחות מושך בחבל, ואז החיים שלו נהיים יותר קלים. ברגע שאני לא מושך בחבל, ואני עושה מה שמצפים ממני, אז אני פשוט לא מרגיש את ההתנגדות, וההורים שלי לא מרגישים את ההתנגדות, ויותר כיף ונוח ומגנים לנו ביחד. וזה בעצם התהליך של הסרת החבל החינוכי, המטאפורי, מעל הצוואר של נילס. פשוט ללכת צעד אחד לכיוון ההורים שלך, יוצר הרבה יותר רפיון בחבל, וזה נהיה הרבה הרבה יותר קל בעצם. הסוף של הסדרה, כשנילס פוגש את האווזים, הם כמובן בורחים ממנו חוץ מאקה.
לא חוץ מאקה, גם אקה בורחת ממנו בהתחלה.
כן, אבל אז היא חוזרת. וזה,
אני לרגע ממש היה לי עצוב, ואם זה היה ממשיך ככה ומי הולכים, הייתי יוצא מהסדרה הזאת מאוד כמעט בוכה.
כן.
מאוד כמעט, זו הגדרה יפה.
אני זוכר את עצמי בדמעות בקטע הזה, כי זה רגע נורא מרגש, הברווזים לא מדברים, וכאילו אתה אומר, פאק, תדברו, רק תדברו, תגידו משהו, תגידו ביי, אבל הם לא אומרים כלום. ונילס כאילו מחבק את אגף, ופתאום היא קטנה, נראית לנו קטנה, כי תמיד נראית ענקית, זה משהו שרוכבים עליו, פתאום היא כמו תרנגול קטן כזה, והיא עושה לו כזה, ואז הם עפים, והוא שומע את הקול שלה בראש, זכור נילס, העולם שייך גם לבעלי החיים ולא רק לבני אדם, ויש שקיעה כזאת והלב שלך כאילו, וואו. אז זה, נגיד, זו סדרה שמאוד הייתי רוצה שהילדים שלי יראו, על זה שהעולם לא שייך רק לנו. אני חושב על הילדים שלי בעתיד, שבו העולם במיליון אחוז שייך לבני אדם ואין לבעלי חיים מקום, זה מקום זה תקופה שמאוד הייתי, מאוד הייתי שמח שהם היו מכירים את הדבר הזה, את הסדרה הזאת. זהו. ועכשיו השיר, ובסיומו הפתעה, סתם, לא בסיומו הפתעה. אנחנו מזכירים שסנופקינים מסיימים את עבודתם כסנופקינים במועדון האזור ב-11 למרץ, והנה השיר שבטוח ייקחב שם, נילס. ביי.
ביי לכם.
דו 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 דו. סוף הדרך, בוא ונעוף אל מעל הכפר, מעבר לנחל, מעבר לדרך, עם האווזים לאופק, בוא נעוף. בוא נעוף, בוא נעוף אל מעל ואל מעבר, יחד נגיע עד קצה העולם, לנוף הפתוח, אל האור והתכלת, עם האווזים לאופק. נדד הרחק מן הפר על אבז הבית עם כל אבזי אמר הוניס עבר